מה זה? מה אחרי
צלם אותך גם, וגם מצלם עכשיו.
זה גם מצלם? שיצלם. שגם יצלם. מה מלחיץ?
שאתם מצלם.
לא יודע. מתרגלים. שיצלם גם כן. איפה היינו? זה השיעור של רביעי, נכון? זה השיעור של רביעי. זה השיעור של רביעי, זה הפתק. טוב, אז זה כבר 9. איפה היינו? היינו ב-181, אני חושב, לא? כן, היינו ב-181, בשאלה אני חושב, לא? אם לא קרוב לזה, עוד אחד?
עוד אחד.
יש תחרות? כן. טוב. באמת היינו בשאלה. כן. טוב, שאלה. האם הפרק הזה, שזה הפרק הראשון של תהילים, אני מזכיר, זה רק, מדבר רק על גורל האדם, האיש הפרטי, או גם על גורל הכלל, ישראל מול האומות. תשובה, הפרק הזה מתאר את תכלית החיים, אשרי האיש. אדם ההופך לאיש. לא, לא סתם שם האדם מציין את הזהות הקולקטיבית. כולנו האדם. להיות איש פירושו להיות מישהו, זהות פרטית, ייחודית, יחידאית, הבא לידי ביטוי דרך השם. השם שלי מבטא את התכלית שלי בחיים. אם אני הופך להיות באמת איש, אז גרם היא להצלחת הזהות הנקראת האדם, אני הבן אדם השלם. מכאן אפשר לדייק בכל מיני פסוקים שמזכירים את המילה איש, ולא תמיד שמים לב, חושבים כאילו זה סתמי, כן? אבל זה ממש לא כך. לא כל אחד הוא איש. זה מדרגה. לא, זה לא רק אישיות. זה מה שהוא אמר כאן, כן? בן אדם השלם. שזה הרבה מעבר לזה. זאת השאלה. אם יש דבר כזה. כן? אדם הראשון, איש כן, אבל כתוב אשרי האיש. נכון? כן, כן, בסדר, בסדר. אבל כאן כתוב אשרי האיש. לא. תם אחד. סביב ההבנה הזו יש מחלוקת לגבי סידור הפרקים בתהילים. כמה פרקים יש בתהילים? 150. כן? אצל הנוסחים כמה פרקים? זה היה שונה. זה נכון שזה שונה. זה נכון שזה שונה, אבל...
הורידו
או הוסיפו? הורידו או הוסיפו? שתי אפשרויות. לא הוסיפו. יש 152. כן, אתם לא בקיאים בדברים. אני מתפלא על זה.
זה כמו קטע שזה. סליחה. כל יום קוראיתי לי אחר בספר נורא.
150 זה קל. כן, אז הגמרא אומרת
א'
ב' הוא אותו אחד. אה. אבל הוא לא אחד. כי הגמרא בעצמה אומרת נכון, נכון. שהפרק שנקרא בגמרא י' ח' כן? הוא למעשה י' ת'. הגמרא של... למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבודה למעשה ידיו מגיע הרקיעה, שאצלנו זה י' ת', בזמן הגמרא היה י' ח'. אז מה קרה? הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שחילקו פרק א' לשניים. מה שהיה פעם א', היום זה א' ב'. מדוע עשו את זה? כי מה...
הוסיפו ל-18,
19. זה התירוץ של הגמרא, בגלל זה שבברכות הוסיפו על המינים. כן, כן, אבל רעיונית למה עשו את זה? לא, כי התגלתה מחלוקת חריפה מאוד לגבי הפרשנות על מי מדובר בפרק הראשון. וכאן מניתו פרומז לזה בלי להגיד את הדברים. כן, כן, איש מאוד ספציפי, שנקרא, כפי שהוא נקרא, שהנוצרים טענו ומדובר על אותו איש. מי זה אשרי האיש, האיש השלם. חזל בתגובה, אמרו, נחלק. פרק א', מדובר על האיש הפרטי, הנתון למאמץ. כדי להגיע למדרגה של האיש. פרק ב' מדבר על ימי המשיח. לפני זה היה פרק אחד. לא סתם, כן? אז חילקו. פרק ב' היום מתחיל בלמה רכשו גויים ולאומים יהגו ריק. שהנושא של פרק ב' זה באמת ימות המשיח. ימות המשיח, לא המשיח. לכן חז"ל רצו לעשות הפרדה ברורה בין התקופה שנקראת ימות המשיח ומה התרחש באותה תקופה, בלי להתייחס לדמות ספציפית, ובפרק א' נדבר על האדם, המאמץ הנדרש מהאדם כדי להגיע למדרגתו, לזהות האמיתית שלו. כן? זאת הסיבה. כן? צריך מאוד, מאוד לשים לב לדברים האלה. לא, דווקא יש 152, כי הם הוסיפו עוד כמה דברים. למה אני מזכיר את זה? מישהו זוכר את הגברת הרבנית בלאו, שחטפה את הילדים, את הילד יוסלה, בתחילת שנות ה-60, נכון? כן?
לא הייתי
מודה. לא, לא היית, זה לא משנה.
הדבר קרה.
היסטוריה, היסטוריה אפשר ללמוד בכל מקרה. כן, כן. אז מה עם הגברת הזאת? מאיפה היא באה? ממש לא. היא נוצריה. היא נוצריה. היא נוצריה שקודם כל הלכה להתגייר, הלכה להתגייר אצל הרפורמים בצרפת, ולאחר מכן כאשר היא הבינה שזה לא בדיוק גיור, אז היא ביקשה לעבור גיור אורתודוקסי. מי עזר לה בגיור האורתודוקסי? מניטו. שאמר שהוא עד יומו האחרון הצטער על זה שלא הבחין בדברים אצלה. היא התגיירה אצל הרב רובינשטיין, ואחר כך התגלגלה לנטורי קארטה פלוס, כן? לא, הוא לא סתמר בדיוק, נטורי קארטה. שם לא קיבלו בדיוק את הניסויים שלו, והוא יצא לגלות לבני ברק, נדמה לי, כמה שנים, כי הם לא רצו לקבל אותה. אז למה אני מזכיר את זה? כי היא כתבה ספר. שנים אחרי זה, כדי לספר את הסיפור של יוסלה, למה היא חטפה אותו וכו' וכו'. ושם היא מצטטת מספר תהילים. ואיזה פלא. לא, מהפרקים שיש לנו, אבל לפי המספור הנוצרי. הווה אומר שהיא המשיכה לקרוא את התנ"ך בתרגום הצרפתי, לפי הנוצרי. בסדר, לא משנה. בוודאי, בוודאי. יש תרגום של ה... יש כמה וכמה. גם אם היא... אני לא יודע אם היא ידעה או לא ידעה, אבל מי שגילה את זה באמת התפלה על הדברים שהיא מטיפה לנו כל היום, זה ומתברך שבסופו של דבר יש בידיה עדיין תנ"ך שלא בדיוק דומה למה שיש לנו. איזה פרק? לא, לא, כתוב, אבל לפי המספור, מה לעשות? טוב, עד כאן הסיפור. טוב. כן, התורה של הפרקים.
כן.
לא, החלוקה לפרקים זה המצאה של כומר, של כומר במי הביניים. בסדר. זה עניין טכני, זה לא חשוב. לא היה צריך להגיד למישהו, תפתחו פרק, לא יודע מה, מישהו היה אומר פסוק, כולם היו יודעים בעל פה על מה מדובר, כן? היום זה נשמע מוזר מאוד, אבל פעם היהודים ידעו מה כתוב בתנ"ך. היום הם יודעים מה כתוב בגמרא. ואם יש פסוק שמצוטט בגמרא, אז הם יגידו שיודעים אכן שמשה הוא החתן של יתרו, כי כתוב במסכת פסחים. אלמלא כתוב במסכת פסחים, כנראה ש...
יש פרשת שבוע על ה...
לא, לא, מה פרשת השבוע?
החומש, יש פרשת שבוע שהם לומדים אותו...
לא, זה לא, 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 קוראים. לומדים זה כבר משהו אחר. יש מצווה לקרוא, לא מצווה לקרוא, כן. אז לקרוא. בתור לבנק, לכספומט קוראים. זה עוד לא אומר שיודעים. בסדר. אבל ברוך השם, דווקא בזמן האחרון יש התעוררות לנושא הזה. טוב. אז אשרי האיש... זה האיש שנתון למאמץ בתהליך שלו, כן? בסדר? ולכן צריך להיזהר מאוד מהפרשנות הנוצרית בנושא הזה, שכאילו האדם שכבר הגיע, כי נקרא האיש בהא הידיעה, בגלל זה חשוב לדייק כאן בדבר הזה. בסדר? ולכן אומר כאן מניטו על האיש הנמצא בדרך להיזהר משלושה מכשולים. כי מי שכבר הגיע, איזה מכשולים יש לו? הוא כבר הגיע. לא, כאן אשרי האיש אשר לא הלך. זאת אומרת, הוא עדיין בדרך, הוא לא הגיע לאן שהוא צריך להגיע, כן? אל לו ללכת בדרך הרשעים, כלומר, להתפרפר. אל לו לעמוד עם החוטים. ולהגיד, סולם העדיפות שלי, ואל לו לשבת עם הליצים שבכלל אומרים שאין דרך, אז מה זה משנה, כן? מי שיושב במקום ללכת נאבד לגמרי. כאילו אמר, איני משחק את המשחק יותר. באופציה הזאת היא פתוחה לפני כל אחד. כן? שום דבר לא יכול לבוא ולתת תעודת ביטוח. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, יש גמרא שאומרת שכל מי שאומר שלוש פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כן? מניתו תמיד היום אומרים את הדבר הזה. מה זה מובטח לו? בעניין טכני, אז שיגיד שש פעמים. אם לא תשע, 12, אם זה עניין רק להגיד. לא. מי שמסוגל לבוא ולומר את אותו פרק, כפי שדוד המלך אמר, אז מובטח לו על כמה אנשים. בודדים. ויש כל מיני אמירות כאלה בגמרא שצריך להיזהר מהן. אתה לא, אבל מי שכן, כן. זה בדיוק ההבדל. לא, מי שיודע, מי שיודע. לא, לא מי שחושב שיודע, מי שיודע. זה לא עניין שאני חושב או לא יודע, כן? זה עניין של מסורת. נכון, מסורת. נבואית. אז היום, כמו שאתה אומר, כל אחד חושב מה שהוא חושב, ולכן הוא בא ואומר, הנה תעודת ביטוח, תגידו ככה, זה סגולה. תגידו, זה עניין של הסגולות היום, כן? כל דבר סגולה. טוב, ואחר כך שואלים, מדוע? זה לא מתקיים. ושוב התשובה היא, זה לא סתם עניין טכני. אופוס פוקוס, אני עושה ככה. אברה כדאברה. יש כאלה זה? לא? כמה זה עלה?
יש הקלטה גם. כן? יש בוואטסאפ. יש בוואטסאפ. שלח הודעה שהוא מוכן לקנות את כל החטאים ובזה משחרר כל החטאים עליו.
כן?
מישהו צלצל אליו. יש מספר טלפון.
כן?
צלצל אליו בחור.
כן.
מה לו מה פה? איך זה עובד?
כן.
הוא אומר לו אין בעיה. אנחנו קונים, נפגשים, קונים על חוזה, יש חוזה, סתם. הוא שואל אותו החוזה, תופס. אז הוא אומר, כאן הוא תופס, בדקתי עם כל עורכי הדין. הוא תופס כלפי.
מי משלם? מי משלם? אחותה?
אחותה.
אחותה משלם. אני חושב שהוא משלם.
מה אתה חוזה?
כדי לקנות את החטאים.
ואז הוא אומר לו, טוב, אוקיי, הבנתי, אני אדם דתי, הוא אומר, אני לא אדם דתי. אז זה לא כל כך אכפת לי. תופס, לא, בסדר. מבחינה משפטית, הבנתי, תודה רבה, אני הולך להתייעץ עם הרב.
כן.
כך נגדיר את השיחה. אבל האיש,
ו? אנחנו לא יודעים מה הייתה התשובה. ויש בחירון? לא, 2000 זה סך הכל, כל הדברים, יש פירוט. במכה אחת.
אבל תשמע איזה דבר חידוש יש פה. שזה שהולך לקנות, מקבל את התשלום.
בזיווי מה שאני אומר.
זה החידוש בסיפור הזה.
לא יודע, זה אולי עניין למשטרה.
זה פה לשיחה של שבוע שעבר על הכיוון שאנחנו... אם לא מחקתי את זה, אני...
כן, זה... טוב, כנראה שאין גבול להמצאות. טוב. אוקיי. מי שעומד עלול לטעות בהמשך דרכו. אמנם העצירה שלו היא רגעית, תוצאה מחטאו, אולם הוא עלול להתבלבל בהמשך הדרך ולהצטרף לדרך עכשיו. אז זה המכשולים שיש. וצריך לדעת. כן? אז מה גורם לצדיק כן ללכת בדרך הישרה ובדרך הנכונה? בדרך שמובילה בצורה טובה ביותר ליעד. כן? זה מה שאומר כאן. הצדיק שומע את הקול המוביל אותו להיות איש מצוין. הכל. ומי שקרא את הדברים אמר לי, אתה בטוח שהוא אמר את זה? אמרתי, כן, אמר.
מישהו פשוט לא שום מבין אותו, או ש... איזה מדרש כזה גם לא טועה, חיים, שאומר על זה שכל אשר שומע זאת הדרך יותר קום ואת הסליחו
בסדר, אבל מי שומע, כן? הצדיק. כן? איך אני יכול לדעת? מה זה מניחים?
שהתהליך של הדיבור עם הקדוש ברוך הוא בין אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא היה משהו פנימי.
זה את רוצה להגיד כמו הרמב״ם. כמו הרמב״ם. אני לא יודע. הרמב״ם אומר בעצמו שאין לו מסורת לגבי הדברים האלה. ככה הוא מסביר בתחילת החלק השלישי של המורה. כל מה שכתוב בפרק, בחלק השלישי, זה מתוך הבנתו, אבל אין לו מסורת.
באמת שאלה, איך אבות דיברו עם הקדוש ברוך הוא?
אנחנו לא יודעים, כי אנחנו בעידן של אין גילוי, אין נבואה. אז אנחנו מדברים על הדברים מבחינה שכלית, ניתוח כזה או אחר, ועושים כאילו אנחנו מבינים. מבחינה חווייתית, אין לנו שום אפשרות להתחבר לדברים האלה. איך את יודעת? איפה?
ירמיהו
מראה
אסיר נפוח,
חזרה ככה, חזרה... סליחה. לא יודע, יש כנראה תוספות שנכנסו ל... הראייה כן, אבל חלום?
לא, אבל מה אתה רואה?
מה אתה רואה? אני לא יודע. אני לא יודע. איך? איפה הוא נופל?
כך ששמעתי שהנביאים מתנבאים. הוא לא הולך בדרך ורואה. תהליך הנבואה בתהליך של עיבוד ה...
אני לא יודע. אצלי כתוב בתחילת ירמיהו. אולי יש גם גרסאות של הנוצרים, אני לא יודע. בטרם אצטרך בבטן ילדתיך... כן, סליחה, יש תיקון. כן, כן, תודה. ובטרם תצא מרחם דשתיך, נביא לגויים נתתיך. בסדר? הוא אומר, השם אלוקים, הנה לא ידעתי לדבר, כי נער אנוכי. בסדר? הפתעה. ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני, להצילך נאום השם. וישלח השם את ידו, ויגע על פי, ויאמר השם, אליי, הנה נתתי דבריי בפיך. איפה את רואה כאן חלום?
לא, לא, ההמשך.
איפה? איפה?
אתה אומר לו, מה אתה רואה? ציר נפוח אני רואה. לא, אני לא
המצאתי את זה. כן, זה לא, אני מסכים לגבי הציר נפוח. והיה דבר השם אליי שנית, למור, מה אתה רואה? והוא אומר, ציר נפוח אני רואה. הוא פניו מפני צפונה. איפה החלום? אז הרמב״ם רוצה לבוא ולהגיד שכל הדברים האלה זה היה בחלום, כולל עקדת יצחק למשל, כן? לא יודע, המאכלת זה היה מאכלת או זה לא היה?
הרמב״ם מדבר שכל הדברים האלה היו וירטואליים.
מה וירטואליים?
אבל כאן
הוא לא אמר וירטואליים, הוא אמר בחלום.
לא, אבל כמה שאני למדתי עד היום מפה ומשם, לא יודעת מקורות, שנבואה זה תהליך, זה לא סתם מישהו מדבר
זה שזה תהליך אני מסכים,
אבל התהליך
זה שזה בחלום אני לא יודע מאיפה. אם לא כתוב בחלום, לא כתוב.
כאב מאבד הכרה.
רמב״ם.
הרמב״ם.
כשכתוב בחלום, בחלום. על זה יש תמיד מחלוקת בין המפרשים, הם בחלום ומה זה חלום ומה זה זה, כן? ובמיוחד הרמב״ן בדברים האלה מאוד, מאוד קיצוני נגד הרמב״ם. מה?
במקרה של מרים או משהו כזה, גם שם מסבירים באיזה מקום, איך בין ההבדל בין הנבואה של משה לנבואה של הנביאים.
כן, זה ההסבר הוא פשוט, זה באספקלריה מהירה וזה בלא, באספקלריה מהירה. לא יודע, זה חזל. מה ההבדל? אז זה אותו דבר. משה יכול להסביר מה ההבדל. אנחנו אומרים, אספקלריה מהירה, ואספקלריה לא מהירה. כאילו אנחנו שוחים בדברים האלה, חווים את זה יום יום. אתמול רק הייתי אצל הנביא, הוא הסביר לי מה, איך הוא ראה, וממש לא. 2500 שנה אנחנו מדברים על הדברים האלה מפינה שכלית. אין לנו שום הבנה חווייתית שהדברים צריך להתרגל לזה. יש דברים שאנחנו מאמינים, אבל אני לא יכול לבוא ולהגיד שמבחינה חווייתית אני חווה את הדבר הזה. לכן כאשר כאן מניטו בא ואומר, הצדיק שומע את הקול המוביל אותו להיות איש מצליח, יש מקום לבוא ולהגיד, למה הוא מתכוון בדיוק? האם הוא מדבר על משהו אישי, או משהו שהוא שמע ממישהו? אני לא יודע. מושג בת קול, גם כן. אני לא יודע, יש לי כליות, עוד לא זכיתי לשמוע, חוץ מזה שפעם היה לי אבן, אז שמעתי אותם טוב טוב, כן? אבל מעבר לזה, אני לא יודע. מה? בסדר. אוקיי, בסדר. אז אני אומר, צריך כאן לשים לב לדברים, כן? גם הוא בעצמו אומר כאן, שמתם לב לכך שהמחבר אינו אומר מהי הצלחתו? אבל מה כתוב?
רק מה הוא לא.
בדיוק, מה הוא לא?
זה הרמב״ם.
לא, וזה חייב להיות ככה. זה חייב להיות ככה. איך אני יכול לתאר את הדבר?
כשיכולת לראות דבר שלא
ראית,
שאתה
יודע מה... מה, את ההצלחה,
את
הסגרה הזאת, לא הבנתי. בכלל, איך אני יכול לתאר חוויה?
איפה
סלקטיבי? איפה שדיברתי, זאת אומרת, ההורדת המחתפה. בדיוק, כאילו, זה אותה דוגמה כל הזמן, כן? הנה, אני אתאר את המחתפות, ספור המחתפות שיש כאן. בסדר? אוקיי, זה אני יכול לתאר. התיאור לא יהיה דומה למי שראה את זה בפועל. הוא לא צריך את התיאור, הוא זוכר את הדבר הזה. איזה, איך הוא מגביל? זה מספיק? זה מספיק?
הכל הוא כבר בדיעבד, אבל
לא, השאלה אם זה מספיק. אם זה הדרכה, אם זה הדרכה מוסרית, מה אני אמור לעשות? לא, אבל לאן? 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 זאת השאלה. זה בסוף. קודם כל, קודם כל זה מתחיל. קודם כל ההתחלה היא שלילית. אני לא אומר שלא. אני קודם כל אומר, כדאי קודם כל לשים לב לזה שקשור לתת הדרכה. מתחילים תמיד מהפן השלילי. לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. למה? כי זה מכשולים. סכנה שעורבת בדרך. אל תיפול בסכנה הזו. תמשיך. לאן? כי אם. בסדר, כי אם. מה כן? כן. אוקיי, ומה אני מגלה שם? אז כל עוד לא עשיתי את זה, לא יכול... יש קושי. אבל התורה בעצמה אומרת, הוא בחרת. זאת אומרת שיש שתי אפשרויות. מתוך הלימוד עצמו. מתוך הלימוד עצמו. לא, זה לא כתוב ככה. אני לא שאני אומר דברים, אבל לא מזמן קראנו את הפרשה. מה? כן, אבל מה כתוב לפני זה? אה? כן, 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 כן. זה בכיוון, זה אחלה בכיוון, אבל יש שני דברים שכתובים. למה אני באזינו? לא לא צריך להזיק. ראי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. איך מבינים את הפסוק? בצד אחד החיים והטוב, בצד שני המוות ואת הרע. אבל זה לא תואם את הטעמים. בפסוק. לפי הטעמים, החיים והטוב זה דילמה אחת, והמוות והרע זה דילמה אחרת. זה לא בחירה בין הטוב והרע והחיים והמוות. זה
חיים וטוב.
חיים או טוב, אני עכשיו אומר. לא כן, אבל אני אומר עכשיו מחליף. או, כן, המוות או רע, או הרע. שתי חבילות. וככה הזוהר מבין. וככה הזוהר מבין את הפסוק, כי זה לתואם את הטעמים, כן. אז מה זה הסיפור? מה כתוב כאן? כן? לא משנה. כרגע, רק להבין את הפשט. כי כולם זוכרים פסוק אחר. כן? כן.
לא, אני זוכרת אחר, אתה שלא עבדת את השם בשמחה
ותוכלה. זה משהו אחר. זה משהו אחר, כן? אבל יש פסוק אחר שאומר, הנה, נתתי לפניך את הטוב, סליחה, את החיים ואת המוות, הוא בחר אותה בחיים. כן? אבל למה אז כמה פסוקים אחרי זה יש לנו פתאום את הפסוק הזה? זה הזוהר שואל את השאלה הזאת. כן? אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוהיך ללכת בדרכיו, הנה, ללכת בדרכו, לא? מה זה ללכת בדרכיו? יש כמה? כל הכל, בסדר. ולשמוע מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, וחיית. ורבית וברכך השם אלוהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. ואם יפנה לבביך ולא תשמע ונידחת והשתחווית לאלוהים אחרים ואהבתם, הגעתי לכם היום כי אבות עובדון וכו' וכו'. ואז חזרה לסיפור, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות, נתתי לפניך, הברכה והכללה, יש כמה וכמה דברים כאן, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. ובחרת בחיים, למען תחיה, אם אני בחרתי בחיים, אני, כן. זהו, אז גם כן, זה לא כל כך ברור כל הדברים האלה. להווה את השם אלוהיך, לשמוע בקולו, לדווקא בו, יהיו חייך, ואורך ימיך לשבת על האדמה, שנשבע השם לבותיך לאברהם. זה לא עד כדי כך פשוט. לא, בסדר, זה אני מבין. אבל אני, קודם כל, הקושי שלנו שאנחנו כל כך רגילים לדברים האלה, שבסוף לא רואים הכתוב. יש מוקשים בפסוקים האלה, כן? כי זה לא עד כדי כך מובן מאליו הדברים האלה. אשר האיש אשר לא עלה. בסדר, זה אני מבין. אתה רוצה להזהיר אותי קודם כל, אני מבין, יש סכנות, מכשולים.
מאמינה.
יש סכנה ראשונה, הצעת הרשעים, ודרך החטאים, והליצים בכלל. בסדר? ואז אחר כך, כי אם בתורת השם חפצו. אני חפץ בתורת השם. זה מספיק? כנראה שלא, כי כתוב בתורתו יהגה יומם בלילה. אז זה מה שאני עושה, לימוד תורה. זה מה שמבינים מזה, כן? לימוד תורה. היה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו. זה מה שאני צריך לעשות? או זו ההבטחה? הבטחה, כנראה, כן? או שזה מה שאני צריך לעשות גם כן. להיות כעץ שתול על פלגי מים.
זה כבר יוצא.
בסדר. זה התוצאה, או זה מה שאני צריך לעשות? אני חוזר לשאלה. אפשר להגיד ככה. אבל לפי הסגנון שכל הפרק הזה מדבר בלשון עבר, אז אפשר כבר גם להבין שהיה כעת שתול. בסדר, זה מבחינת, זה הבטחה, אני מבין את זה, כן? אני חוזר בכל זאת לשאלה. מה זה להיות כעת שתול על פלגי מים? זה מה?
שהקשיים הם מובנים
את
הצדיק או את הבדר, הקשיים מובנים בתוך החיים.
לא, ואני טוב כבר הסביר את זה בעמוד הקודם, בעמוד 178 למטה. כן? יכול הצדיק של התורה אינו נטוע אלא שתול. הוא יכול לעבור ממקום למקום ולתת עדיין את פיריו. מדוע? כי הוא שתול על פלגי מים, המים של התורה מים חיים. רצונו הוא רצון השם. רגע, לא, לא, לשים לב לזה, רצונו, רצון השם. מי יכול לבוא להגיד דבר כזה? זה הצדיק שמבחינתו יכול לבוא להגיד, הקדוש ברוך הוא גזר ואני מבטל. זה כל אחד. זה לא בדיוק כל אחד. זאת אומרת שה... מה? הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל, זה כל אחד? איך הוא יכול לבטל? לכן, כאן צריך להבין טוב טוב את הדברים של, של דוד המלך. מצד אחד אפשר לבוא להגיד זו הבטחה. מה הבטחה? הבטחה זה סוף הפסוק. לא, לפני זה. והעליהו לא ייבול, קודם כל. זאת ההבטחה. שגם לעלים אצלו יש תפקיד. למרות שלכאורה בעלים יש תפקיד לזמן קצוב, ואחרי זה זהו. לא, אצלו זה לא לזמן קצוב. לא, זה השכר שלו. בסדר? זה הבטחה. אבל היה כעת שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ואיתו, זה לאו דווקא הבטחה, אלא זה מה שהוא צריך להשיג, שרצונו יהיה כמו רצון השם. זה נקרא צדיק. זה תואם את דברי חנן. כדי שאני אהיה במצב שהקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל, או אני גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, צריך להיות במצב של עץ שתול על פלגי מים. וזה שלב הרבה 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 מעבר למה שמתואר לפני זה. חפצו בתורה ויהגה יומם ולילה בתורה. זה לא מספיק. זה לא מספיק. כי גם שם יש סכנה בדרך. אני יכול לתפוס את התורה כדבר. לא כגילוי רצון השם. אלא כדבר של עצמו. זה מה שמניטו היה אומר כל הזמן. סכנה של אורתודוקסיה, זה נקרא אורתופרקסיה. אני כבר לא רואה מי נתן את התורה, אני רואה אך ורק את התורה. זה לא אותו דבר. אני רואה את הספר, ואני בא ואומר, מכיוון שזה כתוב, זה נכון. לא. זה נכון, כי מישהו נתן את הספר. זה לא ספר. זה לא ספר שיש לו עצמאות משלו. ומכאן החשיבות של ההנחיה של חז"ל, מי שלא למד אגדה, לא טעם ולא יודע מי שאמר והיה העולם. ככה כתוב בפרקי רבי נתן. אבות דרבי נתן. הסכנה זה לבוא ולראות את הספר כשלעצמו. ולכן להפוך את זה למעשה למשהו אינטלקטואלי. בואו נושא.
נראה לי
שמואב שקוראים
היה עם הספר.
בוודאי שלא. זה הערבים המציאו את הביטוי הזה. בוודאי שלא. אנחנו לא העם של הספר. אנחנו העם שחי את מה שכתוב בספר. זה לא אותו דבר. בוודאי. יש כאן סכנה אמיתית. אני יכול לבוא ולקחת את הגמרא, את התורה, כמשחק אינטלקטואלי. זה מאוד מושך, לא פחות מדברים אחרים. עובדה. יש שיטות שלמות של לימוד, שאם לא שמים לב למה שמסתתר מאחורי השיטה, כן? מבחינה אינטלקטואלית יכולים למשוך כל אחד. שיטת בריסק למשל. שיטה מופשטת לחלוטין, שמאפשרת לגלות מתוך כדי הלימוד, כל מיני הקשרים, כל מיני מבנים שלא רואים אותם ככה, במבט ראשון, כן? מי שמשוכח שהמטרה של הלימוד, של השיטה הזו, כן? לא, זה לא פנימיות התורה, בריס, זה ממש ההפך הגמור, כן? אבל צווי דינים, זה בדיוק, זה במקום לעסוק במבנים מופשטים באלגברה, אז עוסקים במבנים מופשטים בתוך פסוקי התורה. מדוע? כי שכחו שיש מאחורי התורה מי שנתן את התורה. בוודאי, בוודאי, בתנאי שלא שוכחים שיש מישהו מאחורי הדברים האלה, יש משהו שהוא עליון יותר. זה נקרא רצון השם. אני אומר, אם אתה בא בכוונה כזו, בסדר? אבל יש סכנה כזו, שאנשים לוקחים את השולחן ארוך ומדקלמים את מה שכתוב שם. כל אחד יוצא חייב, לא יעזור שום דבר, כמו כל ספר טוב, ברגע שאפשר להאשים אותך בכל דבר פחות או יותר. תמיד בניתוח היה בא ואומר, אם הדיין, כל מה שהוא יודע לעשות זה לפתוח את הספר ולהגיד מה כתוב שם, לא. אז לא ידעו כי רק אצלו היה ספר, אבל היום בטח גוגל יודע יותר מהר למצוא את הסעיף ולא צריך להתאמץ לזכור בעל פה את הדברים האלה. זה הסכנה, יש אנשים שפוסקים על פי הספר. עוד פעם, קודם כל זה לא קשור לבריס, זה לא קשור למסתר בכלל. אבל צריך להיות מודעים לסכנה, כי היא קיימת, כי הדברים מושכים. ולא סתם חז"ל כבר הזהירו מפני הדברים האלה, כנראה שכבר בתקופה שלהם הדברים היו גם כאן הולכים בכיוון. יש כאן סכנה אמיתית. אוניברסיטה זה אוניברסיטה. אני לא יודע איך הם לומדים. אני לא יודע. אין לי זה. המטרה שלהם זה לעשות דוקטורט. בסדר. במיוחד בכל מיני כתבי יד שאף אחד לא ראה אותם. ומזה בונים תיאוריות, זה בסדר גמור. אין קשר ללימוד תורה. בסדר, אז אין קשר, הם לא... אני מקווה לפחות שהם לא מתיימרים, אולי בבר אילן. שהם מתיימרים להגיד, הנה, מה שאנחנו אומרים זה תורה. לא, אומרים על כל מיני דבר. בסדר, לפעמים זה מעניין. לפעמים זה... גימטריה זה בוודאי תורה. ויש כאן סכנה. שעשה קודם כל ממציא גימטריות. גימטריה זה כמו שאר המידות שיש בתורה, שלגבי חלק מהדברים, אם אין לך מסורת ביד, גזרה שווה. אם אין לך מסורת, אתה לא יכול להמציא גזרה שווה. אותו דבר לגבי גימטריות. ושוב, זה לא העניין של הגמטריה של עצמה. זה הרעיון שמסתתר מאחורי הגמטריה. הגמטריה זה... מה זה? פטנט כדי לזכור את הדברים, כן? למשל, גמטריה של הטבע, 86, אלוקים, כן? אז כולם חושבים שזה מתורה משה מסיני. לא בדיוק, כי המילה טבע זה המצאה של משפחת אבן תיבון, שהם תרגמו את דברי הרמב"ם. אז מה עשו לפני זה? לא הייתה גמטריה כזאת? ולא הבינו? לא, הבינו את זה, ידעו ש... מה הרעיון שמסתתר. אחר כך נדלקו על הדבר הזה, אמרו, זה לא בגלל זה שצריך להפוך את זה להלכה למשה מסיני שפתאום... קודם כל אין דברי שקר בתורה, זה כלל, בפרשנות. אין דברי שקר בתורה. אין דברי שקר בתורה, גם הנחש. מה? לא, הכל אמת. הכל אמת. אין דברי שקר בתורה. כן? כן, בסדר. כן, בסדר. אני מכיר את הסיפור הזה. לא, אבל זה כלל בפרשנות, אין דברי שקר בתורה. ולכן צריך לשבור את הראש אם לא מבינים. כפי שמעיתו היה אומר, אם זה לוקח 40 שנה, אז שוברים את הראש 40 שנה עד שמבינים. אבל זה כלל שצריך להצמד אליו. אנחנו חזרה לעניין שלנו. כאן כאשר אומר את מה שאומר לגבי הדברים, אני אומר, צריך קצת יותר להתעמק ולא לטשטש כאן קושיות ושאלות בדרך, כי באמת מה שגם נאמר בפרק הזה וגם מה שאמרנו כאן הוא לא עד כדי כך פשוט, כן? בסדר? שמתם לב לכך שהמחבר אינו אומר מהי הצלחתו. אולם האמת היא שלא צריך להגיד משום שכל אחד מאיתנו אמור לדעת במה מדובר. מה זה בפנים? אז זה בפנים. זאת אומרת שאני צריך, יש בפנים.
זה בחוויה האישית שלך, לדעת שמה שאתה עושה זה עליך נכון?
כן.
בלי ספקות, בלי עירורים.
בסדר. רבי יוחנן, בן זכאי.
עד יום אותו אני חושב שהיה לו
ספקות. נכון, עובדה. זה לא מנע ממנו לעשות. אבל זה להגיד שאין ספקות, כי אני בטוח באלף אחוז, לא במאה אחוז. שמהבחירה שלי היא הבחירה הנכונה, הוא בעצמו אומר. לא יודע לאן מובילים אותי, לגיהינום או לגנדת. אבל אני לא מדבר בדיעבד. כן? אני אומר כאן דברים, אני אומר, ממש לא פשוטים, כן? אז הוא מסביר קצת כאן. יש דברים שהתורה אינה מדברת אליהם, אינה מזכירה אותם, כמו תחיית האמיתים ועולם הבא. דברים פשוטים, כן? היא מדברת למי שכבר יודע בעצמו כי קיום התורה מביא לתחיית המתים ולעולם הבא. למי שיודע כי יש תכלית לעולם הזה והיא העולם הבא. התורה אינה צריכה לומר זאת לעברי הקורא אותה, לעברי ההוגה בה, לעברי המחובר לכל השם יומם ולילה. בסדר. לא. מחובר למה? מה הוא אמר? לא, הוא אמר לכל השם. זה לא מה שכתוב. או שמה, מה שצריך להבין את מה שכתוב ככל השם. על איזה צורה של לימוד הוא מדבר? כי בפסוק כתוב, יגה, בתורה, יומם ולילה. איך הוא מתרגם את זה כאן? מי שמחובר לכל השם. זה הלימוד של המקובלים. מה לעשות? יש מי שיודע ללמוד ושומע תוך כדי הלימוד את כל השם ממש. כי יש, הוא מקבל בלימוד שלו מסורת שהוא עבר ממשה. המסורת הנבואית. בוודאי, צדיק זה לא מדרגה של כל אחד. זה לא פותר אף אחד מהחובה להיות בדרך. כל אחד לפי מדרגתו ולפי שורש נשמתו. אבל לבוא ולהגיד, הנה הגעתי, ואז אני עובר לשלב הבא, הוא לא דיבר, הוא מדבר כאן לא על החסיד ולא על הקדוש בכלל, כן? הצדיק. היום כל אחד זה כבר צדיק הדור פלוס מי, פלוס פלוס. כן? מה? לא, כל אחד גאון קודם כל, לפי שהוא רב. כן? הייתי את כל הפרסומות בזה שם, היה כתוב... לא, לא, לא בלי, בלי. אז בתחילת הושענא רבה, כן? אז השיעור הראשון זה רק הגאון הרב. השני זה גם הגאון הרב. כשמתקרבים, לא, הרב הגאון זה כבר אתה הורדת אותו מגדולתו. זה כללה. והמודיע כשכתוב הרב הגאון זה כבר הוא בדרך למינות. כן, זה ככה. אם כתוב הגאון הרב זה בסדר. אז כשמתקדמים בלילה זה כבר הגאון הגדול. ולקראת ותיקין זה הגאון האדיר. בסדר, אוקיי. יש מדרגות בגאונות. אנחנו מתבחרים בגאונות. בסדר. מה? כן, בסדר, בסדר. אבל איך זה קרה שזה רק בדור האחרון? מדברים על ירידת הדורות כל הזמן. לא, מדברים על ירידת הדורות כל הזמן. אז לפני זה, מה הם היו?
אנחנו עומדים על כתפי זקננו, אז הגאונות באה מתוך הזקנים.
בסדר. שביעת חושבת.
כן. טוב. קיצור, כאן מה שמניטו בא ואומר, שיש דברים, יש דברים, שמישהו עברי באמת יודע אותם. לא אמר יהודי, אלא עברי. הוא יודע. זה להיות עברי. ולכן צריך לחזור כאן לבסיס. כאשר אברהם, לפי המדרש המפורסם, הכיר את בוראו, רגילים להסביר את זה כאילו עכשיו גילה שיש בורא לעולם. נכון, 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 אבל ככה רגילים להסביר את זה, זו טעות. כי העברי לא צריך להגיד לו את זה, ואין למה לגלות, הוא יודע את זה. הכיר את בוראו, זה היחס האישי. כן. אז, ברגע שיודע שיש אפשרות לתקשר, ולכן הוא קורא לו בשם אדנות, והוא הראשון שעושה את הקשר הזה, כן? אנחנו כיכול, בירושה, והדנ"א מקבלים את הדבר הזה. מה הבעיה שלנו? אנחנו לא יודעים, אנחנו יהודים. להיות יהודי זה זהות מוקטנת לעומת להיות עברי. לכן אחד מהדברים החשובים ביותר שמעיתו לימד, זה כאשר אנחנו חוזרים לארץ עלינו לחזור להיות עבריים. לא במובן של להסתובב עם לבוש... עברי קדום או עברי לא קדום של לפני 200 שנה או 300 שנה, אלא מבחינה זהותית לחזור לדברים האלה שהן מבחינת העברי, הן עובדות. לא עניין של דיון פילוסופי, ספקנות כזו או אחרת, כן? אם כן, האם לא, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מבחינת העברי זה לא עוס. כן? העברי כאשר הוא פותח את הספר, כן? וקורא בראשית ברא, כן? הוא יודע שיש עולם הבא. והתורה באה לסייע לו בדרך לעולם הבא. היא לא באה להסביר לו שיש עולם הבא. לעברי. זה הייחודיות שלו. גוי שקורא את הדבר הזה, שואל את עצמו, מה כתוב כאן? כי אני לא יודע שביר בכלל יש בורא. אז זהו, זו בדרך. שהוא הכיר את בורא? מה השינוי? שינוי הוא פשוט ביותר. מה נאמר במדרש? ראה ככה, ראה ככה. לפי גרסה אחרת של המדרש ראה בירה דולקת ומה? מה הוא אמר? עכשיו זה תלוי איך קוראים את האמירה של אברהם. שתי אפשרויות. האם יש בירה שדולקת בלי בעל הבירה? זאת שאלה? זאת אומרת שיש ספק? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה קריאה פילוסופית. זה הופך את אברהם לפילוסוף שעוסק בספקולציות. זה לא ההבנה של חז"ל. ויש קריאה אחרת שבאה ואומרת, כן? האם יכול להיות ש... שנייה. בקריאה השנייה, זה אומר, אני יודע. לא שחייב להיות. אני יודע שיש בעל אווירה. אבל אני... קשה לי פה. אני לא צריך להכריע בשאלה הפילוסופית. יש או האם אין. כי זה לא שייך אליי. יש. זאת עובדה. מבחינת העברי זה. יש כאן. לא צריך לחקור. עברי יודע. עברי יודע. לא צריך לחקור. לכן כל השאלות, האם יש בורא ואם אין או זה, כל השאלות שהיו בראש התיאולוגים והפילוסופים, מי ימי הביניים עד תחילת המאה ה-20, כן? לא עניינו מי יודע מה גדולי ישראל. כי נקודת המוצא שונה לחלוטין. מי שיודע, כי הוא חווה, או מי שיודע, למרות שהוא לא חווה, הוא קיבל מסורת, ומקבל את המסורת הזאת כנאמנה, כן? לא שואל את עצמו שאלות כאלה. זה העברי. ובהמשך זה היהודי. היהודי בעקבות הפסקת הנבואה החליט להמשיך להאמין באמיתות אותה מסורת. למרות שבמציאות אין יותר אפשרות לחוות את הדברים האלה. כן? זה אופציה אמונית. אבל הזהות היהודית במהלך כל התקופה הזאת, שזה תקופת הגלות, כן? גם אם באמצע יש לנו את הסיפור של בית שני. האופציה האמונית הזאת והזהות היהודית שפועל יוצא מהאופציה האמונית הזאת מוקטנת לעומת מה שהיה לגבי הזהות העברית. כי אנחנו רוצים עולם שיש כן, יש בו עניין גילוי נבואי. אנחנו רוצים לחזור לתקופה הזאת. זה נקרא אצל מנטו לחזור לעבריות. שיהיה נבואה, שיהיה גילוי. זה מה שהקדוש ברוך הוא גם מבטיח. בסוף היום השביעי אני אפגוש אתכם. זה לא עניין של ספקות. אני אפגוש אתכם, ולכן אנחנו שואפים לחזור מה? איפה הבטיח? זה כל מה שהנביאים אומרים. חזקאל למשל. אבל אחרית הימים של הגלות, מה זה אחרית הימים? זה לא אסכטולוגיה. כשמשתמשים בתנ"ך במילים קץ הימים או אחרית הימים, זה אחרית הימים של הגלות. בסוף הגלות בא הקדוש ברוך הוא בא ומבטיח שאחד יקבץ אותנו, בית יקבץ גם את הנידחים, שזה השתרת השבטים, ושיבנה גם בית המקדש, וגם שהנביאים, שתהיה נבואה בחזרה. ואנחנו רוצים להגיע לזה. אנחנו רוצים להיות שם. סליחה, זה השאיפה שלנו. אז אם אני תופס את הדברים בצורה כזו, כן? אז באמת אני צריך להיות בציפייה הזו. ואף אחד לא צריך לבוא ולהגיד, אתה יודע, יש תחיית המתים, כי זה חלק מהתוכנית. ואני יודע שאני הולך לקראת הדבר הזה. למה אני יודע? כי הנביא בא ואמר שכך יהיה. סיף מניתו על זה, אנחנו זכינו לכך שראינו חלק מהדברים מתרחשים. לעומת כל הדורות של הגלות, שבמשך מאות ומאות שנים, דור אחרי דור, המשיכו להאמין למרות שהמצב היה על הפנים בלשון המתה, כן? שכל יהודי קם בבוקר ואמר, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, גם במצבים הקשים ביותר. ואנחנו, הננסים, כן? זכינו למימוש של חלק מהשלבים הראשונים של הדבר הזה. אז אנחנו בכלל צריכים לבוא ולהגיד, אולי יש ספק? יש דברים שאנחנו יודעים כי אנחנו חווינו, ואנחנו יכולים בדורות שלנו לבוא ולהגיד שאנחנו חווינו חלק מההבטחות של הנביאים. לכן אנחנו כבר לא בשלב של להאמין באותם הדברים, אלא אנחנו חווים ממש את הדברים האלה. לכן כאשר הוא בא כאן ומדבר על זה איך הוא נאמר, התורה אינה צריכה לומר זאת לעברי הקורא אותה, לעברי ההוגה בה, לעברי המחובר לכל השם יומם ולילה. אז כל השם כאן זה מבחינת הלימוד הזה, איך אני לומד מקרא בצורה כזו שאני שומע את כל השם מתוך המקרא. כן, רגע. אבל כל גוי יכול לבוא ולהצטרף, לא לשכוח את זה. לא, לא, זה דבר חשוב ביותר. בסדר, זה לא משנה. אם אתה אומר את זה מעבר ל... וזה נפחד וזה...
לא, אבל כן.
זה לא מועדון סגור וזה... מה?
לא, לא,
מה? לא, זה בשורש הנשמה. זה בנשמה. הדנ"א של היהודי זה הנשמה שלו.
כך אני מתאירה לי התמונה, שבעצם קץ הגלות תמיד היה נתון בידיים של עם ישראל, לקום ולעשות מעשה. כל ההבדל בין החרדים לבין היהודי אפילו החילוני, זה שלקום ולעשות, זה לא יבוא מהשמיים. ולכן אני מבינה את זה שהרב קוק כל כך הכיר בגבולתם של נחלות.
מחלוקת שהתחילה פחות או יותר בתקופת הגאון, הגאון האמיתי הפעם הגר"א, כן? לגבי בין בוא נגיד, כי לא צריך לעשות הכללות כאן, בין חלק מתלמידי הבעל שם טוב מצד אחד, ובין חלק מתלמידי הגר"א בצד השני, אם הגאולה היא טבעית או ניסית. זה מה שמניתו, זה בדיוק, זה ההבדל בין התקופה שלנו, ברוך השם, כבר זכינו להכאה מצד ההשגחה העליונה, ובין הדורות שקדמו, שכאן היה אימור מסוים. ברוך השם הצליח, כן, אבל אימור מסוים. בסדר? המחלוקת הזו היא לא עד כדי כך פשוטה. היא לא עד כדי כך פשוטה. אי אפשר לבטל בהינף יד את הטענות שהועלו מצד המתנגדים. מניטו אמר ש אכן צריך ללמוד את שתי השיטות, שיטת הרפות בצד אחד ושיטת הרפות מהצד השני. הוא אמר ששניהם גאוני עולם, אבל ההכרעה לא נפלה. אבל אי אפשר לבטל בהינף יד את הטענות שהועלו על ידי המתנגדים, כי הם גם ידעו ללמוד, יש להם גם מקורות, לא רק אצל דברי חז"ל, אלא בתורה, יש להם דוגמה של יציאת מצרים. מה נאמר לגבי יציאת מצרים? בלילה של הגאולה. מה נאמר? אל תצא, איש, מפתח ביתו, עד בוקר. זאת אומרת, תהיו פסימיים. אני הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. זה מה שאנחנו אומרים בלילה סדר. לא על ידי מלאך, לא על ידי דן, אלא אני ניסי לגמרי. והם באים ואומרים, מכיוון שזו הגאולה הראשונה, ועכשיו אנחנו מדברים על הגאולה האחרונה, צריך להיות אותו דבר. למה? שנייה.
קל וחומר קלוש מאוד.
לא, לא קלוש מאוד, לא קלוש מאוד, לא קלוש מאוד.
מאוד קלוש.
לא, כי הם הכירו טוב מאוד את היהודים שלהם. מדוע במצרים זה היה צריך להיות בצורה ניסית? לא, כי לא היה זכות. כי לא היה זכות.
אחרן אמרה ש... זה בדיוק כמו שהזוהר אומר על הרגלים. וזאת התשובה. אתה בא לפה לארץ, אתה כבר לא תהיה כנראה שכבר כל מה שאתם מנסים לשמר, אני לא אחזיק אולי מעמד. אז אני מעדיף להישאר בגלות.
לא. לא. לא, 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 לא.
מחכים
בעידות
מהשמיים.
מי?
אלה שלא מאמינים
מה הליכה. לא, הם לא מחכים. על כנפי נשרים. פשוטו כמשמעו. מה שהם לא מבינים, שבתורה אכן כתוב שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו על כנפי נשרים.
צריכים לקלוט את הנשר.
ובפועל, הלכנו 40 שנה ברגל במדבר. וזה נקרא על כנפי נשר. תאמרת, שנייה, שנייה.
זה עולם של חסידות שיש התארות הדתתה, להתארות
לכלילה.
המעשים של... כל החסידות מעושה את זה.
לא, 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 לא. לא, זה לא נכון. לכן אמרתי, חלק מהתלמידים של הבעל שם טוב, ולא כולם. יש חילוקי דעות ויש מחלוקות. גם כן בתוך חסידים סביב הסיפור הזה. לכן הדברים הם לא צריך לעשות הכללות כאן בדברים. ואפשר למצוא שיטות מגוונות ביותר, ולפעמים גם מסתירות וזה, אבל זה לא משנה. היסוד הוא סביב, השאלה היסודית היא סביב השאלה. לא, בלי שלושת השבועות. בלי שלושת השבועות. העניין של הזכות. המחלוקת בין רבי יהושע ובין רבי אליעזר בגמרא סביב השאלה האם צריך תשובה לפני הגאולה או לא צריך. זאת המחלוקת היסודית. מי שבא ואומר שלא ייתכן, לא תיתכן גאולה בלי שהעם יחזור בתשובה, כן? מול מי שיבוא ויאמר, תיתכן גאולה גם בלי חזרה בתשובה. לא קשור לבעיטה גם כן. זה מחלוקת יסודית שהיא כבר אצל חז"ל.
כן?
מה? לא, זה לא קשור.
את המציאות שככה התחילה,
כן.
שלא רק מספיק שאתה ועולה לארץ. ההבדל, היה פה יישוב, מהמזרח באו המון לארץ, אבל הם לא עשו, הם לא נתנו עבודה. מי שהתחיל זה
דווקא החלוצים שבאו והתחילו לעבוד את האדמה. אמנם פרקו עול מצד אחד, אבל התחילו לעבד, התחילו לעבוד, התחילו
לא, גם קודם כל, קודם כל, קודם כל,
קודם כל,
קודם כל, קודם כל, קודם כל, קודם כל,
זה לא
מדויק. זה לא מדויק. את מדברת על העלייה השנייה.
אבל,
הסבא של הסבא שלי, רבי יעקב ארקין, שבא עם משפחתו מליטא, כן, לא בדיוק נקרא פורק עול, אני לא יודע, כל מי שהיה אז היה, זה עלייה שנייה, זה עלייה שנייה. צריך להבין מה קרה בין העלייה הראשונה ובין העלייה השנייה. זה נכון, יש הרבה דברים כאן שצריך לברר, אבל בעלייה הראשונה 90% פלוס היו שומרי מצוות, ואפילו חרדים פלוס.
נכון, אבל זה היו מעטים.
לא, זה לא היו מעטים. כל העלייה הראשונה היא כזו. פחות או יותר.
לפני העלייה הראשונה. עכשיו, סורים שלמים על זה. העליות שקנו את העלייה הראשונה.
לפני העלייה הראשונה לא קנו אדמה. העלייה הראשונה זה...
לא, קנו, קנו. עכשיו אנחנו
עוברים
סדרה של שיעורים על זה.
זה תלמידי הגר"א, תלמידי הגר"א לא עסקו בחקלאות כמעט, לא צריך לשכתב גם כן בכיוון, לא עסקו כי גם כן היו לטורקים לא נתנו לקנות, כן, היה בצפת כמה חלקות שהצליחו, זה לא זה, זה מתחיל ב-1879, 80, 81, הקמה של מקווה ישראל, ומשם הקמה של כמה מושבות פה ושם.
הם רצו, אבל לא הצליחו.
בסדר, אז לכן אני אומר, זה לא...
היו מעטים.
לא, חומה מגדל זה מאוחר, זה מאוחר מאוד, מאוחר מאוד בדברים האלה. לכן, אני אומר, אבל המחלוקת היא סביב הסיפור הזה. צריך תשובה או לא צריך תשובה. עכשיו, מהשיטה שדווקא של אלה שאומרים שהגאולה תהיה ניסית, הם באים ואומרים, אנחנו רואים את המצב של העם היהודי, הוא לא יחזור בתשובה עד ש... בזמן הקרוב. כן? אז מה? אבל הקדוש ברוך הוא הפתיע. אז לא תהיה גאולה בגלל זה? תהיה גאולה אבל תהיה ניסית. זה הפוך על הפוך יוצא. בסדר, אבל צריך להבין מה השורש של הדבר הזה. לכן אני אומר, אי אפשר לבטל את זה בהינף יד ולהגיד אין משהו.
זה נכון, מה שאתה אומר, אי אפשר לבטל את זה. הייתה שאלה.
נכון.
היום.
היום אין שאלה.
היום זה נשמע, זה כבר מגוחך.
לא, זה היום, היום זה אנשים שבסדר, לא. טוב. צריך להבין את השורש של הדברים, כי אותה שאלה מתעוררת היום לגבי השלבים הבאים.
יש כאלה שרוצים ארץ ישראל.
זה הדבר החשוב, זה החשוב היום. אנחנו לא גמרנו, יש עוד שלבים. והשאלה מתעוררת לגבי השלבים הבאים, זה מה שחשוב לנו היום. זה מה שרלוונטי. טוב, נמשיך בשבוע הבא, שיהיו בשורות טובות, חודש טוב.